תורת התשובה מת הרב קוק פרק ת' פסקה ו' עמוד סמך ו' במהדורת אור ציון. החטא סותם את ההערה של החוכמה העליונה שדרך גילויה בא מצד יחס ההרמוניה המתאימה של הנשמה המכרת כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון, שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה שהדע והרצון הם בו בערנות מכותבה. הבנתם? מה לא הבנת? הרי אתם זוכרים, למדנו פרק קודם על מכאובי החטא. יש בפסקה בפרק חטא, פרק חטא פסקה ג', זה פסקה מאוד דומה, פרק ח' פסקה ג' בעמוד נון ו'. כל ח' מדאיב את הלב, למה? מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. הרי יש איזה מין הרמוניה קוסמית טובה, כאשר אני חוטא אני מעוות את היחס שלי לאותה הרמוניה, ולכן אני מרגיש כאב. זאת אומרת, זה סתימה של הזרימה כאלה, כן. אז הכל זורם יפה מאוד, ואני כאילו הקמתי את זה. אז כאילו יש תביעה של הקוסמוס בכללו, והוא יותר חזק ממני, ליישר אותי. וזה התשובה.
אמרנו
שבעצם התורה
היא לא
טבעית
לאדם,
הוא
צריך לעשות מהמתקים.
נכון, ופה הרב כותב אחרת.
זה ממש עצור.
נכון. התורה איננה טבעית לנפש האדם, אבל היא טבעית לנשמת האדם. מה? כן, כן, זה מה שאני מסביר. שאם אתה מדבר מצד הטבע הגלוי, מה? תורה זה טבעי לי? מה פתאום? אני מתנגד לתורה. למשל, התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך. לא צריך להיות פסיכולוג גדול כדי לדעת שהאדם מתנגד לאביו. בלי אוידיפוס אפילו. סתם, יש התנגדות, יש מאבק הדורות. על פי פסיכואנליזה, קל וחומר. אז ודאי שהתורה באה פה להתנגד למשהו שמולד בנפש האדם. אבל נשמת האדם מכירה את הערך של כיבוד אביו. אז יש הרמוניה, יש, יש, יש טבעיות בצד העילאי של נפש האדם. אוקיי? עד שבסוף הנפש מתעלה אל הנשמה, ואז הכל בסדר, גם הנפש אחר כך פועלת באופן טבעי.
רק לעלות בפרספקטיבה.
בדיוק, לעלות על השולחן. זה כמו שפעם מורה אחד בכיתה עלה על השולחן. שאל את התלמידים, למה עליתי על השולחן? לא ידעו מה לענות. כי צריך לפעמים לדעת לראות את הדברים מזווית אחרת. צריך לראות את הדברים מזווית אחרת. אז אתה עולה על השולחן, אתה רואה אחרת. אז בואו נחזור לעמוד סמכלב. עכשיו הוא מסביר את אותו דבר, אבל במקום לדבר על מכאובי החטא, הוא מדבר פה מהצד העליון, מצד הרצון המתגלה בתשובה. החטא, אתם רואים גם את הכותרת של פרק ת', ערך הרצון המתגלה על ידי התשובה. כשאדם חוזר בתשובה, יש ממדים חדשים ברצונו שמתגלים. עד עכשיו הוא רצה דברים קטנים, עכשיו הוא רוצה דברים גדולים. הוא מתחבר אל מגמות יותר עליונות. אבל כשרואים שאדם נופל לחטא, זה בגלל שהוא לרגע איבד את מטרת החיים שלו. אם יש לו מטרה רחוקה, אז ממילא החטא הרגעי פוסק מלעניין אותו. אם הוא איבד מן האופק את המטרה, אז הוא חוזר אל החטא המיידי. לפי הכלל שיצר הרע משלם במזומנים, קש, יצר הטוב בתשלומים, ויזה. מה?
איזה?
אומגה. החטא סותם את ההערה של החוכמה העליונה שדרך גילויה, מה זה החוכמה העליונה? אם אני חוטא, אני מתעסק בדברים קטנים. מילא אני לא עוסק בחוכמה. חוכמה היא תמיד בהכרח כוללת. זה אחד הדברים שאריסטו גילה. אין חוכמה לפרט. יש חוכמה לכלל. מה זה חוכמה? אתה מוצא נוסחה כוללת שמסבירה הרבה פרטים. הפרט כשלעצמו איננו נושא לחוכמה. הוא נושא לחוויה. אני יכול לחוות פרט, אני יכול להשכיל פרט. השכלה זה תמיד כולל. הייתי אחד. פנטה. אחת סותם את היערה של החוכמה העליונה. שדרך גילויה, איך היא מתגלה החוכמה העליונה? מצד יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה, המכרת אל כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון. מצד כלליותו של הפרט, אבל מצד פרט פרטיותו, פרטיות הפרט, אני לא יכול להסכים. בסדר, זה יחסי. אבל יש איזה מה שנקרא הגרעין האחרון. מה? לא פשוט. יש מה לדון בזה. אבל יש, אם נקרא את המושג אטום במובן המקורי שלו, בלתי מתחלק, יש גבול עד כאן. לא ברור מי אמר שאין. אולי יש גבול לידיעה, אולי יש משקל אטום ידיעה היא הבסיסית. מה? קוונט של ידיעה יש, לא, אני אומר את זה כי אצל המקובלים הדבר הזה גם כדי מחלוקת. האם ההתחלקות, מה שקוראים ספירות, עשר, תוך עשר, האם יש גבול או אין גבול? טוב, אז כן, אחרי סותם את ההערה של החוכמה העליונה שדרך גילויה בה, מצד יחס ההרמוניה המתמימה של מצד אחד הנשמה המכרת, אל, מצד שני, כלליות ההוויה כולה המקורה העליון. שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה, שהדעה והרצון הן בו באחדות מחותבה. פה זה הרב מדבר על משהו נשגב מאוד. מה זה הדעה והרצון באחדות מחותבה? אבל מה זה הדעה והרצון ביחד? לכאורה הדעה והרצון זה מוגבל, זה לא יכול להיות באחדות, כי הדעת יש לה גבול. בהגדרה יש גבול למה שאני יכול לדעת, מסיבה פשוטה: כל ידיעה מתייחסת למשהו גבולי, חוק הוא בטבעו מקביל. הרצון אין לו גבול, אני יכול לרצות בלי סוף. וכבר פסק דקארט שאנחנו מוגבלים מצד השכלתנו ואין סופיים מצד רצוננו. נכון? אז כך שאחדות הדעה והרצון זה לא דבר המובן מאליו, שמה שאני משכיל יודע שווה למה שאני רוצה.
לא, אני הבנתי פה שזה האחדות היא בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הרצון האינסופי שלו והרצון האינסופי שלנו והידיעה האינסופית שלנו.
טוב, זה פותר, אבל זה לא מה שכתוב.
מה יחס בין דעה לחוכמה?
דעה זה חוכמה, כן. רצון זה רצון. לא, תבין, זה לא משהו. על כל פנים, כאן הרב אומר שאם אדם חוזר אל מקורו, אז יש כן אחדות בין הדעה לבין הרצון. זה מסתי הדבר הזה. על כל פנים, כל חטא מעשי קורע הוא את האחדות האידיאלית הזאת. כי אז כשאני חוטא, אני רוצה ההפך ממה שהחוכמה מחייבת. החוכמה מחייבת לעשות את הטוב, הרצון רוצה את הרע. הנה, קרעתי את החוכמה מן הרצון.
הוא אמר גם כאן שהאיש המשכיל,
המשכיל באמת, נכון, בהחלט המשכיל באמת, לא משכיל כאילו, כי יש מי שמשכיל כאילו ויש לו יצר הרע, אז יש אצלו קריטות בין הרצון לבין החוכמה. זה תלוי איזה סוג חוכמה. יש חוכמה תחיה בעליה ויש חכמים במעליה הרע, נכון? אם כי יש אחד שכתב ספר, הרב נפתלי הרצווייזל, הרב נפתלי הרצווייזל היה תלמידו של מנדלסון. אז הוא כתב ספר שבו כל המטרה היא להוכיח דבר אחד, שכל מקום בתנ"ך שבו כתוב חכם, פירושו צדיק. שלא יצויה לפי התנ"ך חכם שאינו צדיק. לרגע מעניין, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים בתורה הזאת? חכם
וצדיק.
אל תהיה צדיק. טוב, איפה אנחנו? כל חטא מעשי קורע את האחדות האידיאלית הזאת, מעמיד הוא את מעגל החיים מחוץ לה. הרב אשכנזי הסביר פעם מדוע כולם שמחים בחופה. יש חופה, כולם שמחים, כי זה הרגע היחיד בחיים כמעט שבו היצר הטוב והיצר הרע רוצים אותו דבר. אז אין, זה הוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינם. כן? אז זה מה שהוא אומר, כלומר שאין הבחנה בין הדעה לרצון. מה שלכן החטא שקורה את האחדות, הרב אשכנזי. דומה לזה עונג שבת. בשבת אין יצרה, כן, כתוב בזוהר, כל דינים מתערים מינה. למה? מתעברים, מתעברים. למה? כי כל דבר שאתה רוצה בשבת זה בסדר. אתה אוהב לאכול? נו, מצווה, עונג שבת. אתה לא אוהב לאכול, אתה רוצה ללמוד? נו, זה עונג שבת. אתה רוצה לישון, אתה רוצה להיות ער, מה שאתה רוצה זה מצוות עונג שבת. אז אין יצרה בשבת.
אחד רוצה לעשות מלאכה,
זה כבר לא שבת. אם הוא עושה מלאכה הוא יצא מן השבת. גם מי רוצה לעשות מלאכה? הוא עושה. מישהו אמר לי, אתם כל הזמן מדברים על גאולה, בסדר, אבל מתי נפסיק כבר לעבוד? עכשיו, זו שאלה אמיתית. כל חטא מעשי קורע את האחדות האידיאלית הזאת, מעמידו את מעגל החיים מחוץ לה, ואין ההופעה מפקה כמעיין זך הולכת שוב להשפיע על אותו הרצון המחולל, עד אשר ישוב וניחם, ואור התשובה לפי ערך בהירות הכרתה ועומק הסכמתה ישיב את ההרמוניה לאיתנה. השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה ישמחני. אבל זה בתשובה בהירה. זאת אומרת שאצלה הכרת הרצון, הרצון והדעה מתאחדים, לעומת תשובה נמוכה שבה האדם חוזר בתשובה אבל יש לו מלחמת הרצון בתוכו. הוא רוצה את הרע ונמנע מלעשותו מפני רצון אחר, הכניע רצון מפני רצון. אז עוד לא התשובה העליונה, זה תשובה של דיכאון, כפי שמתוארת בפסקה ז'. יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. אז מה נעשה? לא נעשה תשובה נמוכה?
התשובה שלנו היא שהוא מגיע
בחזרה
לאותו מצב והוא לא
חוטא, נכון? לא, זה לא התשובה העליונה, זה התשובה הגמורה. איזו היא תשובה גמורה, ככה ביטוי שם, זה לא תשובה עליונה.
אז התשובה גמורה,
כאילו
זה לא טוב.
לא, זה מהשלבים של התשובה הנמוכה, שהוא צריך לעמוד בניסיון וכו' וכו'. אין צורך בזה. תשובה עליונה, יעיד עליו בעל תעלומות, יודע תעלומות שלא ישוב לחטא הזה. כן? אז יש חזרות בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת ברצונו של האדם ופוגמת בזה כשיותו. אז מה נעשה? לא נעשה תשובה נמוכה. לא נעשה תשובה נמוכה, ייתכן שנשאר בחטא לעול מעד. אז מתחילים עם תשובה נמוכה. האמת היא שאין ברירה, כי כל זמן שאדם בחטא תמיד הכרתו חלשה יותר. לכן כל תשובה שאדם עושה כשהוא בחטא היא קודם כל תשובה של התגברות, ממילא תשובה נמוכה. התגברות על נטייתו שהוא מרגיש אותה כדיבית, ולכן כל תשובה בתחילתה היא תשובה נמוכה. הנה, חסרון זה מתמלא הוא כאשר באה התשובה, מחשבת התשובה לגמר בישולה. אני לא מסביר שהרי היא מתאחדת אז עם התשובה העליונה, שכל עיקר כוונתה היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם, כי אם באימוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו לטובה. הוא משתמש באותם הכוחות המביאים אותו לחטא, עכשיו הוא משתמש בהם לטובה. אז עד רבה, הוא צריך שהכוחות האלה יתגברו בו. שימוש לטובה ברע, זאת אומרת המתקה בחסידות.
על
מעשה,
אדם שהוא
רוצה
בצע מועל, לא יודע מה גונב,
איזה כישרון, תשמע, כדי למעול, כדי לרדוף בצע, זה לא רע.
למעול זה כישרון גדול.
נכון. פתאום יום אחד הוא מחזיר, יום אחד הוא קורא בתורה, לא תגזולו. וואו, באמת לא בסדר. מצטער, ואז הוא מדכא את כוחות החיים שלו. אבל אחרי שהתשובה הגיעה לידי בישול, מה שנקרא גמר בישולה, אז אותם הכוחות של חוכמה ועורמה שהוא היה צריך כדי לגזול, עכשיו הוא ישתמש בהם לטובה. הוא ימצא דרכים איך לגמול חסדים. איך... כן, בדיוק, באופן פרצה בחוג כל. כן.
הוא תמיד יוצא אבל נגד אדם של אדם הוא תמיד לא. הנה, זה דוגמה, בן אדם כמו
שאמרנו, הוא אוהב כסף, אז מה אמרנו? קודם כל צריך לתת נגד זה. אז הוא... אז כולה. אז
הוא מחליט שהוא לא אוהב כסף. הוא מחליט ונלחם נגד זה, נלחם נגד זה. הגיע למצב שהוא באמת לא אוהב. הוא באמת לא
אוהב כסף, הוא לא נלחם נגד זה. עכשיו... עכשיו הוא צריך להקים לתחיית המתים את הכוחות האלה.
אז זה עוד
קשה,
כי עכשיו הוא באמת לא אוהב. עכשיו עוד פעם תפיל
לכם כדי לא... נכון, נכון? ומתוטלת בהתחלה התנועות הן רחבות, קיצוניות, עד שבסוף הוא מתקרב לאמצע. כל הזמן זה בתנודה, נכון? זה אף פעם לא מפסיק. ככה כתוב בספרי פיזיקה, שזה אף פעם לא מפסיק. במציאות אני ראיתי דווקא שזה מפסיק. אבל בספרי פיזיקה אומרים שזה לא מפסיק. מי אמר שבמציאות יש אפשרות בלי חיכוך? מה שאומרים בריק, אומרים בספרי פיזיקה, בריק מוחלט, זה לא נפסק לעולם. אבל אין דבר כזה במציאות. זאת אומרת שספר הפיזיקה זה מיסטי. הוא מדבר על מציאות לא קיימת, נכון?
מה קוראים
האישה עם הרצון שהרצון שלה זה כרצונו? נו, אז זהו, זה התאמה. אם היא לא חוטאת, מדובר על האופי הנשי בטהרתו. כמובן, גם אישה היא בן אדם, יכולה לחטוא ואז להתרחק מן הטבע המקורי הזה. אפשר. כן. לכן שם הרב בעולת ראייה, כשנדבר על שעשני כרצונו, אז הוא מסביר את זה. כשהטבע הזה ישר. כן, כשלא ישר, אז זה לא ישר. בעשרה לחמש. האם לומדים מלאכים או לא? נראה, קודם כל נגמור את הפסקה, אחרי זה נדון בדבר. טוב. ומתוך כך, הזדונות מתהפכות לזכויות. מה זה הזדונות פה? הכוחות המביאים לרע, הם מתהפכים לזכויות. ובשוב רשע מרשעתו, ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. תבין מה שהוא כותב כאן הרב? זה פסוק ביחזקאל. ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה. כלומר, הוא משתמש ברשעתו כדי לעשות צדקה, משפט וצדקה, עליהם חיו יחיה. עליהם הוא יחיה. הוא יחיה על רשעתו.
כן. כן.
דוגמה פשוטה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוציא אותך מארץ מצרים. אנוכי, אומרים חז"ל, מילה מצרית. כן, ככה אומרים חז"ל. האם זה נכון או לא? אני לא יודע. אבל, היסטורית, אני לא יודע אם זה נכון. אבל מה שחשוב כאן, מה חז"ל רצו לומר בזה? היית במצרים, שקוע במ"ט שערי טומאה. נו, בזכות זה אתה שומע אנוכי. אם לא היית מבין. אתה עכשיו מדבר מצרית, אתה תמודה שלך מדבר מצרית, אתה שומע את דבר השם, אומר אנוכי, מדבר איתך במצרית. ומה עם שם? אשר הוציא איתך מארץ מצרים. דווקא במצרים אתה שומע אנוכי.
מתוך מצרים.
מתוך מצרים. יש פסוק כזה בתרי עשר, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. כן, זה אותו עיקר. זה, המשפט הזה מבטא את אותו העיקר. טוב, אנחנו עוברים בזאת לספר מלכים.